נידה דף חף ד', מתחילים בעזרת השם, דף חף ג' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, תנו רבנן. פרשת תזריע פותחת בדבר משמח. אישה כי תזריע וילדה זכר, שעה טובה ומוצלחת. אישה נולד לבן. מה הדין? יש לה ימים שהתמאה לידה, יש ימים שלפי דין תורה, היא תאורה. התורה מיד מכניסה את הפסוק, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. תזכור לעשות ברית מילה ביום השמיני. בסדר, דיברנו על זה כבר בפרשת ויירא. סוף פרשת, לך לך. כל המצווה של ברית מילה, שהקדוש ברוך הוא ציווה כבר את אברהם אבינו. אחרי זה ממשיכה התורה הלאה, ואם נקבה תלד, נולד לך בת, מזל טוב, שעה טובה מוצלחת, הימי תומה וטהרה, הם כאלה וכאלה. עכשיו נשאלת השאלה, בשביל מה נכנס מצוות ברית מילה באמצע העניין של דיני תומה וטהרה של יולדת? שאלה. דורשים מזה חז"ל הקדושים, כמו שנראה בהמשך של הגמרא, שמהסמיכות אנחנו לומדים שבשביל שאישה תהיה טמאה תומת לידה, הוולד שילדה צריך להיות ולד שמתקיים, שאי אפשר לעשות לו ברית מילה. אבל אם הוא לא מתקיים, הוא לא יכול לחיות, ואין אפשרות לעשות לו ברית מילה, אז האמא גם כן לא טמאה בטומאת יולדת. ועל זה מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, המפלת גוף אטום. אטום כאן הכוונה שחסר ממנו החלק התחתון של הגוף. תכף אנחנו נראה שלוש דעות איזה חלק חסר לו. אבל מה הדין? אין אמו טמאה לידה. למה? כי ולד כזה לא יכול להתקיים, אז האמא לא טמאה לידה. ואיזה הוא גוף אטום? מה נחשב שנחסר ממנו מהחלק התחתון של גופו, שזה כבר נחשב גוף אטום שהוא לא יכול להתקיים? רבי אומר, כדי שינטל מן החי וימות. אם אדם חי שהיה בריא ושלם, חלילה נחסר ממנו החלק הזה, שכרגע הוולד הזה נולד בלעדיו, אז כבר הוולד הזה נקרא גוף אטום, והוא לא חייב, ואימו לא חייבת משום יולדת, משום תומת יולדת. וכמה ינטל מן החי וימות? כמה השיעור באמת? כמה צריך להיות חסר חלילה לאדם כדי שהוא לא יוכל לחיות? בן זכאי אומר, אם חסר מכף הרגל עד הארכובה, עד מעל הברך, אז הוולד הרי נעשה טרפה, ולפי דעת בן זכאי, טרפה לא יכול להאריך ימים. אז אם נולד ככה, האמא לא טמאה לידה. דעה שנייה, רבי ינאי אומר, אם חסר מכף הרגל עד אחר לנקביו שנמצאים מעל הרגל, רק אז הוא לא יכול לחיות. אם נולד ככה, אז האמא לא תהיה טמאה לידה. דעה שלישית, רבי יוחנן אומר, משום רבי יוסי בן יהושע, רק אם חסר מכף הרגל עד מקום טיבורו, ככה הוא לא יכול לחיות. בשקע שיש לו בבטן, אז הוא לא יכול באמת לחיות. אם הוא נולד ככה, אז אמו לא תהיה טמאה לידה. עכשיו, מה ההבדל בין כל אחד משלוש הדעות האלה? למה כל אחד צובר אחרת מחברו? בין רבי זכאי לרבי ינאי, שרבי זכאי סובר עד מעל הברך, ורבי ינאי סובר עד לנקביו, במה הם נחלקו? איכא בינה היו, האם טרפה חיה או שטרפה לא חיה. אדם, או אפילו בהמה, שהיא נחשבת טרפה, האם היא יכולה להאריך ימים? שניים ושלוש שנים. או שהיא תמות אחרי 30 יום, עד 30 יום, עד שנה. כל אחד כפי דעתו. מר סבר, לפי דעתו של רבי ינאי, טרפה חיה. יש מציאות שאפילו אם בן אדם במצב של טריפה, הוא יכול לחיות כמה שנים. אז לכן, אפילו אם חסר לו עד אחרי הברך, עד מעל הברך, אמנם הוא טריפה, אבל הוא יכול לחיות. ולכן אמו תהיה טמאה בטומאת לידה. ומר סבר, לעומת זאת בן זכאי חולק עליו, שהוא סבר שטריפה לא יכולה לחיות, טריפה אינה חיה. אם חסר לו מעל הברך, הוא כבר טריפה, הוא לא יכול לחיות, אז אמו לא טמאה לידה. עכשיו, זה ההבדל שיש בין בן זכאי לבין רבי ינאי. ובין רבי ינאי, שרבי ינאי סובר שעד מעל לנקביו, לבין רבי יוחנן שסובר עד טיבורו, מה ההבדל ביניהם? יקביני הוא דרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, ניטל ירך וחלל שלה. פה מדברים על בהמה, שניטל כל הרגל, ממש, מלמטה, מהפרסאות עד למעלה, ממש, בסוף העיקר הרגל. עם ה... ממש למעלה. ולמעשה ניטל הרגל, ולא רק זה, אלא גם חלל של בשר סביב הרגל, גם כן נחתך. עד כדי כך, בדרך כלל כשהבהמה יושבת, רובצת, אז הרגליים שלה מכוסות, היא מכסה את עצמה, היא מכסה עם גופה את הרגליים. עכשיו פה, ברגע שנחסר הרגל, עם בשר סביב לרגל מגופה של הבהמה, גם כשהיא רובצת רואים חור, רואים את הנקב הזה. אז אם כל כך נחסר ממנה, אז היא נבלה, לא טריפה, יותר חמור מטריפה. היא כבר נבלה, זה נחשב כאילו שהיא מתה. כי היא בוודאי תמות. היא מתאמה תומת נבלות, אפילו שהיא עדיין מפרקסת, היא עדיין חיה, היא נחשבת כאילו שהיא כבר מתה, מתאמה תומת נבלות. עכשיו, רבי ענאי סובר כמו דעתו של רבי אלעזר, ואם חסר עד נקביו, שזה מקום חלל אז, באדם, אז ודאי שהיא תמות. אז לכן אמו לא תהיה תמאה לידה, אבל רבי יוחנן לא סובר כמו רבי אלעזר, אלא הוא סובר שגם אם ניטל הירך והחלל עדיין אינה מתה אותה בהמה, אלא רק אם חסר עד טיבורו, רק אז היא מתה. לכן הוא סובר גם לגבי אדם, שאם נולד ולד, אם חסר לו רק עד נקביו, עדיין הוא לא נחשב טריפה. אבל מעל זה כבר הוא כן נחשב, זאת אומרת, אז הוא לא ימות, אבל מעל זה הוא כבר כן נחשב שהוא ימות בטבורו, לכן רק אז אמו לא נחשבת יולדת לגבי תומת לידה. אמר רב פאפה, מחלוקת שלמדנו שלוש דעות, כמה היא נחסר מהוולד כדי שהוא יחשב שאמו לא תהיה תמאה לידה, כל זה מדובר דווקא מלמטה למעלה, מכף הרגל וכלפי מעלה. כמה זה נחשב חסר כדי שהוא יחשב, שהוא לא יחשב ולד בר קיימא. אבל אם חסר בגופו מלמעלה למטה, נחסר לו קצת מהראש, או פה זה כבר בעיה קשה, אפילו כל דעו, אפילו ממש מה שהוא חסר לו, כבר הוא לא נחשב חי ואימו תאורה. וכן אמר רב גדלה, אמר רבי יוחנן, המפלת, אישה שמפילה ולד שהוא לא יכול להתקיים, עת שגולגלתו אטומה, חסר לו מהגולגולת, הוא נחשב מת ואימו תאורה מטומאת לידה. ואמר רב גדלה, אמר רבי יוחנן, פלא פלאים, אישה המפלת נפל כמין אפקתא דדיקלה, הוא נראה כמו עץ דקל. עץ דקל, למטה יש גזע גבוה, ורק למעלה יוצאים ענפים. גם הוולד הזה, אין לו רגליים למטה. הרגליים והידיים יוצאים לו למעלה, כמו ענפים של עץ דקל. אז אמו תאורה. ברגע שהידיים והרגליים מחוברים סמוך לכתפיים, ולמטה אין לו שום צורה, אמו תאורה. התמר, המפלת מי שפניו מוסמסין. הכוונה שהפנים שלו מאוחים קצת, אבל עדיין נפשר להכיר את הצורה שלו. רבי יוחנן אמר, אמו תמאה, הוא נחשב ולד ואמו תמאה כדין יולדת. לעומת זאת ריש לקיש אמר, לא, הוא לא נחשב ולד ואמו תאורה. שואלת הגמרא, איתיווי רבי יוחנן לריש לקיש מברייתא. אישה מפלת יד חתוכה, דהיינו יד תקינה שהאצבעות חתוכות ומופרדות אחת מהשנייה, כמו שצריך. ורגל חתוכה. או שיפיל הרגל גם כן, שהאצבעות של הרגל גם כן מחולקות כראוי. הדין הוא, אמו תמאה לידה. האמא תמאה תומת לידה, אפילו שאנחנו רואים רק יד או רק רגל. ואין חוששים שמא מגוף אטום באתה. לא חוששים, אולי הוולד שהיה בגופה של האישה, היה גוף אטום שנחסר מגופו, ומי אמר בכלל שאפילו אם כל הוולד הזה היה יוצא, מי אמר שהיה מטמא את אמו? אם האמא מולידה ולד שהוא גוף אטום שחסר ממנו, אז אם כן, בשלב מסוים זה הרי אמור להיות שאפילו אם היא תלד את כל הוולד הזה היא לא תהיה טמאה לידה. אז למה אם רק תוליד יד או רק רגל כן יטמא אותו לידה? לא חוששים לזה, אלא כן מטמאים אותה משום יולדת. ואם מיתה, אם זה נכון, שעם הוולד פניו קצת מאוחים, כבר עם מות תאורה, אפילו שניכר צורתו, ליטני, שלא חוששים שמה מגוף אטום או ממי שפניו מוסמסים, הוולד הזה בא, למה לא מוסיפים גם כן את האפשרות של פניו מוסמסים? זה הרי גם דומה וכו'. אלא מה רואים מפה? שגם אישה שמפלת מי שפניו מוסמסים, אמו כן תהיה טמאה לידה. אמר רב פאפי, בפניו מוסמסים, מה שדיברנו קודם, שהפנים שלו מאוחות, כולן מה לא פליגי דטמאה. באמת, שניהם, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש מודים, שהאמא כן טמאה לידה. כי פליגי, בפניו תוחות, המחלוקת שלהם כשהפנים שלו מאוחות לגמרי, שאי אפשר להכיר את צורתו של הוולד. ואיפכא איתמה, והמחלוקת היא הפוכה. רבי יוחנן אמר שהוא לא חשוב ולד ואימו טהורה, וריש לקיש אמר הוא כן חשוב ולד ואימו טמאה, כמו דין של יולדת. שואלת הגמרא, ולוט וריש לקיש לרבי יוחנן מה, הוא יכול להקשות מאותה ברייתא על רבי יוחנן, שלמה באמת לא מזכירים גם מי שפניו פתוחות ביחד עם גוף אטום. גוף אטום או מי שפניו פתוחות, למה לא מובא את זה בברייתא? בגלל שזה לא כתוב, סימן שאימו כן טמאה. למה באמת לא שאלו את זה את רבי יוחנן? תרץ את הגמרא, משום דשני לי, כי ריש לקיש ידע שרבי יוחנן יכול לתרץ, לא. היינו גוף אטום, היינו מי שפניו פתוחות. כשכתוב שלא חוששים שמגיע מגוף אטום, דהיינו שהיא טהורה, לא צריך להגיד גם מי שפניו פתוחות, כי זה אותו דבר. מה הסיבה שגוף אטום אנחנו אומרים, שהוולד הזה לא נחשב ולד, והאמא טהורה מלידה, כי אי אפשר להכיר את צורתו, גם אם פניו פתוחות, אי אפשר להכיר את צורת הפנים. כשכתוב גוף אטום, זה כולל גם פניו פתוחות. מספרת הגמרא, בני רבי חייא נפיק לקרייתא. היו לרבי חייא שני בנים, זה הכוונה ליהודה וחזקיה, הם יצאו לסייר בכפרים. עטו לקמי דאבון, כשסיימו את הסיור בכפרים מחוץ לעיר, הם חזרו לביתם. אמר להם, אז אבא שאל את שני הבנים שלו שחזרו, מן הסתם, כשהסתובבתם בכפרים, אנשים ניצלו את ההזדמנות לשאול אתכם שאלות. כלום בא מעשה לי אתכם? נשאלתם איזושהי שאלה מעניינת, שאלו אתכם שם? אמרו לו, כן. שאלו אותנו לגבי ולד שפניו פתוחות, בא לידינו. האמא, אם נולד לאמא ולד שהפנים שלו מאוחות לגמרי, האמא טמאה לידה או לא? ותימנו. אנחנו פסקנו שהוא נחשב ולד, והאמא טמאה משום יולדת נקבה. תימנו אותה שבועיים כמו יולדת נקבה. אמר להם, מה עשיתם? צאו, תחזרו חזרה לכפרים. תחזרו לכפר ששם אתם התארתם את ששם אתם אמרתם שהיא נחשבת יולדת נקבה, ותארו מה שתימתם, תגידו שהוא לא נחשב ולד, והאם התאורה מדין לידה. למה? מה היא דעתה? איך הוא? בואו קודם נבין למה אתם תימתם אותה משום יולדת נקבה. לחומרה, כי רציתם להחמיר, מכיוון שיש מחלוקת האם נחשבת, אם זה נחשב יולדת או לא, כמו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם היא טמאה לידה או לא, אז החמרתם כמו הדעה שסוברת שהיא טמאה לידה. פה בעצם אתם מחמירים חומרה, אבל התוצאה של החומרה הזאת שזה בא לידי כולה. חומרה דעת היא לידי כולה היא. החומרה יכולה להביא לידי כולה. מה הכולה שזה יכול להביא? דקיה, ויתו לה, ימי תואר. שימו לב מה אתם עושים פה. הרי בעצם אם אתם אומרים שהיא נחשבת יולדת נקבה, אז מה התוצאה? אפילו, מה תגידו? טוב, זה לא יולדת נקבה, זה יולדת. אנחנו לא יודעים אם זה זכר או שזה נקבה, לא ניכנס. אבל בכל מקרה, אתם נותנים לה עכשיו נאמר שבועיים ימי טומאה. אבל אחר כך נשארים לה את ה-33 ימי תואר של זכר. הרי מדין תורה, יולדת, יש לה גם ימי תואר. זאת אומרת שאפילו אם היא רואה בהם דם, היא לא טמאה. אם ילדה זכר, אז יש לה שבוע אחד שאדם שהיא רואה בו זה מטמא אותה, ואחרי זה יש 33 יום, שזה אפילו אם היא רואה אדם, מדין תורה היא טהורה. אם זה נקבה, אז שבועיים ראשונים היא טמאה, אדם שירועם טמא אותה, ואחר כך יש 66 יום שגם אם היא תראה בעמדה מתאורה, אבל בעצם אתם נותנים לה חבילה של ימים שבהם גם אם היא תראה דם היא תהיה תאורה, אז אתם בעצם מקלים לה אם אתם סוברים שהיא יולדת. אם היא לא יולדת, כל דם שהיא רואה, לכל הפחות היא נחשבת נידה או זווה, תלוי בזמן, אבל ברגע שאתם עושים אותה יולדת, אז אמנם אתם מתאמים אותה בימים הראשונים, אבל אתם אחרי זה מחמירים עליה שאפילו שאם היא תראה דם בהמשך, היא תהיה טמאה לידה. אומרת הגמרא איתמר, המפלת בריאה שיש לה שני גבים ושתי שדראות. יש מסבירים שזה הכוונה בריאה כזאת, כמו תאומים סיאמיים, מחוברים. בריאה כזאת שיש לה שני גבים וגם יש לה שני חוטי שדרה. אמר רב, באישה, אם היא הפילה כזה ולד, אינו ולד. זאת אומרת, האמא לא טמאה כמו דין של יולדת. למה הוא נחשב נפל והוא נידון כמו נבלה? ואם בבימה, אם מצאו במאי בימה כזה ולד, אסור באכילה. בדרך כלל כששוחטים בימה ומוצאים בתוך מאיה עובר, אז העובר ניתר בשריטה של האמא. אבל אם העובר היה עם שני גבים ושני שדרות, הוא לא ניתר בשחיטת אמו. ושמואל אמר, באישה אם יפילה כזה ולד, אז הוא נחשב ולד, והאמא כן תהיה טמאה לידה. בבהמה, אם מצאו במאה כזה ולד, מותר באכילה, הוא ניתר בשחיטת אמו, כמו כל ולד שניתר בשחיטת אמו. במה הם נחלקו? במה כמפלגי? בדרב חנין בר אבא. מה דבריו של רב חנין בר אבא? דאמר רב חנין בר אבא, הפסוק אומר לגבי אותם בהמות שאסורות באכילה, אך את זה לא תאכלו ממעלה הגרה, מפריסי הפרסה, אלה שיש להם סימני טהרה, שסועה. שם כתוב את המילה שסועה. ובזה סובר רב חנין בר אבא, מה הכוונה שסועה? אחר כך כתוב אגב את הבהמות הטמאות, הגמל וכו'. מה הכוונה שסועה? סובר רב חנין בר אבא שהיא בריאה שיש לה שני גבים ושתי שדראות והיא אסורה באכילה. שגם את זה התורה כוללת באלה שאסורים באכילה, למרות שיש לה סימני טהרה, היא אסורה באכילה. ובזה נחלקו רב ושמואל על איזה סוג בהמה דיבר רב חנין בר אבא. רב אמר, בריאה בעלמא לטא, לא שיש סוג של בהמה בעולם שיש לה שני גבים ושני שדרות, ככה הוא נראה מתחילת בריאתו, אין כזה בריאה. וכי אגמרי רחמנה למשה שהשסועה אסורה במהמה אגמרי. שאם נולד לבהמה כזה מין ולד, מה זאת אומרת נולד? אם התעברה בכזה ולד, שחטו אותה ונמצא במאה כזה ולד, היא אסורה. היא לא ניתרת בשחיטת אמא. ושמואל אמר, בריאה בעלמא איתה. יש סוג בהמה שהיא נקראת שסועה, שיש לה שני גבים, שני שדרות, ככה היא נבראה. וכי אגמרה רחמנה למשה שהיא אסורה, בעלמא אגמרי. אם תמצא באחד מהג'ונגלים באפריקה, תמצא כזאת בהמה, היא אסורה באכילה. אבל אם מצאו בהמה כזאת במאה אמה, סתם בבהמה רגילה, תאורה, מצאו, נולד לבלד, שפשוט יש לו שני גבים ושני שדרות, שער יאי כן תהיה מותרת באכילה. שואלת הגמרא, הייתי ואי רב שימי בר חייה לרב. רב היה לו בן שקראו לו חייה, לחייה היה בן שקראו לו רב שימי. ופה בעצם רב שימי הוא הנכד של רב. יום אחד הוא פנה לסבו הגדול, רב, הוא שאל אותו שאלה. רב שימי בר חייא שאל לרב. הרי כתוב ככה, רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, אם אתה תמצא בעל חי, כל שיש לו שני גבים ושני שדראות, פסול לעבודה. אסור להקריב אותו קורבן על גבי המזבח, כזה סוג בהמה. אומר רב שימי, אני רוצה לשאול אותך, סבי הדגול, מה אני מבין? שלאכול סתם בתור בהמת חולין, גם יהיה אסור. אז כל שכן שאסור להקריב אותו קורבן, אם כתוב שרק אסור להקרבה, סימן שלאכול אותו סתם מותר? על מה דחיי? סימן שהוא לא נחשב נבלה, אלא הוא יכול לחיות. אז קשה לא רק לרב, הגרסה פה מוחקים את המילה וקשה לרב, גם על שמואל קשה. כי הרי כל המחלוקת שלך ושל שמואל, רב ושמואל, זה רק אם נמצא במאי הבהמה, כזה ולד, שבשתי שדראות, האם מותרת או אסורה באכילה? אבל אם היא יצאה לאוויר העולם, גם שמואל מודה שהיא אסורה. אמר לי, שימיית! אומרת, אתה שימי, אתה יודע לשאול, אתה תמיד שואל שאלות טובות, גם עכשיו שאלת שאלה טובה. אבל התשובה לשאלה שלך פה היא תשובה פשוטה מאוד. רבי חנינא בן אנטיגנוס לא מדבר כרגע על בהמה שבאמת יש לה שתי שדרות, לא על זה הוא מדבר, אלא ששדרתו עקומה. כזאת בהמה שהשדרה שלה לא הולכת ישר מהזנב לראש, אלא היא עקומה, ולכן זה נראה, זה מטעה את העין, זה נראה כאילו זה שני שדרות, על זה באמת הוא אומר שהיא לא קשרה לקורבן, אבל בתור בהמה רגילה לאכילה לידיעות היא מותרת. אבל אם יש לה ממש שני שדרות, על זה גם יודע רב חנינא בן אנטיגנוס, שאסורה אפילו באכילה גם לא לקורבן. שואלת הגמרא מברייתא מיטיבי, יש בעוברין שנסורין, בגלל שהם נחשבים נבלה מיד כשהם יוצאים לאוויר העולם. עכשיו, ישנם בין הבהמות שתי קבוצות. יש מה שנקרא בהמה דקה, שזה כולל את הכבשים, את העיזים, ויש מה שנקרא בהמה גסה, שזה כולל את השור בבהמות הטהורות. ההבדל הוא כזה לגבי חודשי העיבור שלהם, שהבהמה דקה, יש לה 5 חודשי עיבור. לעומת זאת בהמה גסה, יש לה 9 חודשי עיבור. ועל זה אומרת הברייתא, בין 4 לדקה, בהמה דקה שנולד לוולד חודש לפני הזמן, חודש הרביעי, או בין 8 לגסה, גם פה זה לפני, חודש לפני הזמן, הימנו למטה. אם היא נולדה מהזמן הזה ומטה, אם היא נולדה עד החודש הרביעי לבהמה דקה, או עד החודש השמיני לבהמה גסה, אסור, הוא אסור באכילה, הוא נחשב נבלה. יצא מי שיש לו שני גבים, שני שדרות. מה יצא? יצא מאיפה? שואלת הגמרא, מה יצא? לאו שבעל חיים כזה שיש לו שני גבים ושני שדרות, יצא מכלל עוברים. הוא יצא מכלל שאר העוברים. שאר בעלי חיים אם הם נמצאים במאי אימם, גם אם הם נמצאו במאי אימם, לפני שנגמרו חודשי העיבור שלהם, מותרים באכילה. אבל בעל חי שיש לו שני גבים ושתי שדרות, שאפילו במאי אימן אסורים, נחשב נבלה, בכל אופן קשה על שמואל, שמתיר באכילה ולד שנמצא במאי אימו, עם שני גבים ושתי שדרות, אומרת הגמרא, רב מתרץ לטעמי, ושמואל מתרץ לטעמי. רש"י מסביר שנכון שהברייתא הזאת לא קשה על דעתו של רב, אבל הברייתא הזאת בעצמה לא ממש מתיישבת, כמו שאנחנו תכף נראה איך שרב כן מיישב אותה, שמואל ממש צריך לתרץ את שיטתו עם דברי הברייתא הזאת. רב מתרץ לטעמי, רב פשוט מיישב את דברי הברייתא. מה שכתוב בין 4 לדקה, בין 8 לגסה. זאת אומרת, אם נולדה בהמה דקה עד החודש הרביעי, או בהמה גסה עד החודש השמיני, זאת אומרת לפני הזמן, הימנו למטה, אם נולדה בזמן הזה ופחות מהזמן הזה, אסור באכילה, זה נבלה. במה דברים אמורים כשיצא לאוויר העולם אז הוא נאסר? אבל אם הוא נמצא ככה אחרי שחיטה במי אמו, אז הוא באמת שרי, אפילו שלא הסתיימו חודשי העיבור שלו, הוא נהיה מותר בשחיטה של האמא. יצא מי שיש לו שני גבין ושני שדראות, שהוא לא מותר אפילו לא במי אמו, כי ככה הגמרי רחמנה למשה כמו שצווה רב. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו שהשסועה, שיש לה שני גבים ושתי שדראות, אם היא נמצאה במי אימה אסורה, אפילו במי אימונה מי אסור, הוא גם כן יהיה אסור באכילה. ושמואל מתרץ לטעמי, איך הוא יישב את הברייתא לפי שיטתו. בין 4 לדקה, בהמה שנולדה בחודש הרביעי לעיבור, בהמה דקה, בין 8 לגסה, ובהמה גסה שנולדה בחודש השמיני לעיבור. הימנו למטה, אם היא נולדה מהחודש הזה ופחות מזה, אסור באכילה, זה נחשב נבלה. באמת דברים אמורים שהוא נאסר כשהוא יוצא לאוויר העולם, ושלא קהלו לו חודשיו, שעדיין לא הסתיימו חודשי העיבור שלו. אבל קלו לו חודשיו. אם כבר הסתיימו חודשי העיבור, הוא נולד בזמן, אז כמובן שיהיה מותר באכילה, אבל יצא מהכלל הזה, מי שיש לו שני גבים ושתי שדראות, דאפילו, דאף על גב, דקלו לו חודשיו, אפילו אם נולד בזמן אחרי כל חודשי העיבור, בכל זאת, אם יצא לאוויר העולם, הוא יהיה אסור, הוא נחשב נבלה, הוא לא יכול לחיות בצורה כזאת. אבל אם הוא ככה נמצא במאי אמו, אז שרי, הוא יהיה מותר באכילה, כמו שיטתו של שמואל. תנאי תנא קמי דרב, זה אחד האמוראים, שנה ברייתא לפני רב, המפלת בריאת גוף שאינו חתוך, כמו גולם כזה. הפילה ולד שאין לו צורת איברים. ובריאת ראש שאינו חתוך, או שהראש, פשוט מאוד, משני הצדדים הוא עגול בלי צורת פנים. יכול תהי מות מאה בתומה של לידה? לא. תלמוד לומר מה שהזכרנו בתחילת השיעור. הפסוק אומר אישה כי תזריע וילדה זכר וגומר. מביאים את כל הדינים של אישה שלא ילד זכר. כמה ימים היא טמאה, כמה ימים היא טהורה, מצוין. ואז מה כתוב? וביום השמיני מול בשר עורלתו. בשביל הדרשנים זה טוב דווקא. כי מגיעים פרשת תזריע, מה ייתנו בדרשה על ימי טומאה וטהרה של לידה? יותר פשוט לדבר על מצוות ברית מילה, אבל מה באמת נכנס המצווה של ביום השמיני ימול בשר עורלתו באמצע ימי טומאה וטהרה? אלא, זה בא לעשות היקש בין הטומאה של הלידה לבין מצוות ברית מילה שנעשית אחרי 8 ימים מאז הלידה. מה ההיקש הזה מלמד אותנו? מי שראוי לברית 8, כזה ולד שאפשר לעשות לו ברית מילה אחרי 8 ימים, אמו באמת תהיה טומאה טומאת לידה. יצאו אלה שהזכרנו אותם בברייתא, אלו שאינם ראויים לברית 8, כי הם לא יכולים לחיות כל כך הרבה זמן, אמם לא תהיה טומאה לידה. אמר לי רב, כשרב שמע את הברייתא הזאת מאותו אמורה, אז הוא אומר לו, וסיים בה אחי, אתה צריך להמשיך את דברי הברייתא עם המילים הבאות, ושיש לו שני גבים ושני שדראות, הייתי יכול לחשוב שאמו תהיה טומאת לידה, גם עליו לומדים מהברייתא. כיוון שהוא לא יכול להאריך ימים, גם אז אמו לא תהיה טמאה לידה. רבי ירמיה ברבא סבר למאי בד עובדה כבתי דשמואל. רבי ירמיה ברבא שאלו אותו מה הדין. אישה שילדה ולד עם שני גבים ושני שדראות, ולא היה דם בזמן הלידה. האם היא טמאה טומאת לידה או שהיא לא טמאה טומאת לידה? רוצה להורות שהיא טמאה טומאת לידה כמו דעתו של שמואל. אמר לרבונה, מהי דעתיך? למה אתה רוצה לפסוק כמו שמואל? כי אתה רוצה לפסוק לחומרה. את המת האמא טומאת לידה, חומרה דעת לידי כולה הוא. החומרה הזאת בסוף תביא אותה לידי כולה, למה? כי אומנם עכשיו אתה מטמא אותה, אבל דקייבת לדמי תואר, בסוף יחשבו שכמו שהיא טמאה לידה, היא גם כן תהיה תאורה בימים שנתנו ליולדת, שגם אם היא רואה בהם דם היא תאורה, ויבוא לתאר אותה ובאמת, יש ספק, אולי באמת טמאה בימים האלה, אבי טמאה כבתי דרב, אתה יכול לסמוך על דעתו של רב שאימו לא טמאה לידה, דקיים אלא נלכת הקרב באיסורי, הרי מקובל בידינו שההלכה כמו דעת רב, בדיני איסור ויתר, יש מה שנקרא דיני ממונות, האם הבן אדם הזה חייב לשלם או פטור מלשלם וכדומה, שם אנחנו באמת פוסקים כמו שמואל, אבל בדברים של איסור ויתר, האם זה אסור, האם זה מותר, האם היא טמאה, האם היא טהורה, פוסקים כמו רב, אז אתה יכול לסמוך בין לכולה או בין לחומרה כמו דעתו של רב. אמר רבה, הרי אמרו, אישה יולדת לתשעה ויולדת לשבעה. הדרך של אישה שכרגיל היא יולדת אחרי 9 חודשים, זה הזמן הרגיל שהיא יולדת, ויולדת לשבעה יכולה גם ללדת בחודש השביעי להריונה. הוולד יהיה בר קיימה. אבל אם היא תלד בחודשים אחרים, אז באופן רגיל הוולד הוא נפל. אלא אם כן, בזמננו שיש סייעתא דשמיא, מכשור מאוד מאוד משוכלל, אז אפשר להציל גם כאלה ולדות, אבל באופן טבעי הוא נחשב נפל. ובכן, בהמה גסה יולדת לתשעה. אנחנו יודעים שבהמה גסה, פרה, יולדת אחרי 9 חודשי עיבור. עכשיו, הספק הוא יולדת לשבעה. האם היא יולדת גם אחרי 7 חודשים? האם הוולד שנולד לפרה אחרי 7 חודשים נחשב בר קיימא או שנחשב נפל? או לא ילדה? או שהוולד הזה נחשב נפל? אמר רב נחמן בר יצחק, תשמע, בוא תשמע ברייתא שתוכל ליישב לך את השאלה שאתה שואל. למדנו ברייתא קודם שיש מקרים בעוברים שהם אסורים באכילה. כי הרי בהמה דקה יש לה חמישה חודשי עיבור, אבל אם נולד ולד אחרי ארבעה חודשים, הוולד אסור. בהמה גסה יש לה תשעה חודשי עיבור, ואם נולד הוולד בן שמונה חודשים, הוא גם כן יהיה אסור. אימנו ולמטה אסור. זאת אומרת, אם יש בהמה דקה שנולד לה הוולד בארבעה חודשים, או בהמה גסה שנולד לה הוולד בשמונה חודשים, אימנו ולמטה אסור. אז לכאורה נראה שמדברים פה גם על בהמה גסה, שאם נולד לה הוולד פחות משמונה חודשים, משמונה חודשים ומטה, הוולד הזה אסור. מה אליו הגסה? וכי לא נאמר פה גם כן על בהמה גסה, שמשמונה חודשים ומטה הוולד הזה נחשב נפל? אז אם כן יש לנו תשובה לשאלה ששאלת, מה יהיה הדין אם הוא נולד אחרי שבעה חודשים, הוא גם כן יהיה נחשב נפל? היה אסור באכילה. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. ייתכן שהבית מדברת רק על דקה, על בהמה דקה. אבל בבהמה גסה, אם היא הולדת לשמונה, אולי הוולד כן יהיה בר קיימה. אם היא הולדת לשבעה, אולי הוולד כן יהיה בר קיימה. שואלת הגמרא, היי מאי, למה אתה דוחה עם התחייה הזאת את הראיה? היא אמרת בשלמה הגסה, היא צריך. אם אתה אומר שמה שכתוב אימנו הוא למטה, זאת אומרת מהחודש שהוא נחשב נפל ומטה, כל החודש הוא נחשב נפל. אם אתה אומר שדובר גם על בהמה גסה, כדי ללמד אותנו שאפילו אם בהמה גסה נולדה בחודש השביעי או החודש השישי, תמיד תחשב נפל, אז יש פה חידוש. סרקל התחמינה, היה עולה בדעתם לומר שבהמה גסה הרי דומה לאישה בעניין ימי העיבור. כי כמו שאישה יש לה תשעה חודשי עיבור, ככה גם בהמה גסה יש לה תשעה חודשי עיבור. אז הייתי אומר, הואיל ובאישה חיי, כיוון שאישה שיולדת לשבעה חודשים, הוולד הזה הוא חי והוא בר קיימא, ובהמה נמי חיי, גם בהמה גסה שנולד לוולד בחודש השביעי, הייתי חושב שהוא יהיה מותר באכילה, כי הוא כן יכול לחיות. כמה שמלן דלא חיי, אז ברייתא בא עם חידוש גדול, ממנו ולמטה אסור ש... לא רק אם הבהמה הגסה יולדת לחודש שמיני, הוולד הזה הוא לא בר קיימא, אלא גם בחודש השביעי. זה חידוש גדול, אפילו שיש לה תשעה חודשי עיבור כמו באישה, והרי אישה, אם היא יולדת בחודש השביעי, הוולד הוא בר קיימא, אצל בהמה לא. אלא היא אמרת, הדקה התמר, אם תאמר שהביתה פה מדברת על בהמה דקה, אז מה החידוש? פשיטה! בת לטה ירחה מכחיי, היינו בכלל מעלים בדעתנו גם בלי דברי הברייתא, שבהמה... שבחודש השלישי לעיבורה, הוולד הזה יחיה, ודאי שלא. מתרץ את הגמרא, באמת יכול להיות שהברייתא כן מדברת רק על בהמה דקה. ובהמה גסה, יכול להיות שהוולד שיוולד לה אחרי שבעה חודשים, הוא יכול להיות אולי בר קיימא, והוא יהיה מותר באכילה, ויצריך, בכל זאת היו צריכים ללמד אותנו ימינו ולמטה יהיה אסור. סרקת דת החמינה, כל בציר תרי ירחי חיי, הייתי חושב, שכמו באישה, אם נולד לוולד חודשיים לפני הזמן, בחודש השביעי, הוא חי. היית חושב שבכל מקרה, ולד שנולד חודשיים לפני הזמן, הוא חי גם בבהמה דקה. אם חודשי העיבור של בהמה דקה זה חמישה חודשים, אם הוא נולד אחרי שלושה חודשים, חודשיים פחות, היית חושב שהוא גם יהיה חי. לכן החידוש הוא, כמה שמלן, לא. מ-4 חודשים ומטה, הוולד של בהמה דקה לא יכול לחיות. אמר, רב יהודה אמר שמואל, המפלת דמות לילית. מה הכוונה דמות לילית? רש"י כותב, לילית הכוונה שידה. שד יש לו פרצוף אדם ויש לו כנפיים. ככה אומר רש"י. אימות מעל לידה. למה? ולד הוא. אלא שיש לו כנפיים. תניא נמי אחי. באמת ככה אמרת ברייתא. אמר רבי יוסי, מעשה בסימוני. כך קראו למקום. באחת שהפילה דמות לילית ובא מעשה לפני חכמים. האם זה נחשב אדם עם כנפיים או שזה משהו אחר? ואמרו ולד הוא אלא שיש לו כנפיים. עודי, המפלת דמות נחש. אורה חנינה בן אחיו של רבי יהושע, אמות מהלידה. הלך רבי יוסף. וסיפר דברים לפני רבן גמליאל. אמות מהלידה, כך שמעתי מחנינה, בן אחיו של רבי יהושע, אחיין של רבי יהושע. שלח לו לרבי יהושע, הנהג בן אחיך, תביא לי בבקשה את האחיין שלך רבי חנינה. שמעתי משמו שהוא אומר שדמות נחש, אמות מהלידה, דבר מעניין, מה זה נחש, מה הקשר לידה פה? טוב, ובוא, תבוא עם בן אחיך, אני רוצה לדבר איתו. בהליכתן, כשהלכו אל רבן גמליאל, רבי יהושע והאחיין שלו חנינה, יצאת כלת חנינה לקראתו, לקראתו של רבי יהושע. אמרה לו, אמרה לו, רבי, המפלת כמין נחש מהו? האם התמאה לידה או לא? אמר לה, אז רבי יהושע אמר לו, אמר לה, אמו תאורה? אמרה לו, אז הקלה של חנינה אמרה לרבי יהושע, והלא משמחה אמרה לי חמותי, הרי חנינה הוא זה שמפרסם את ההלכה הזאת, שאישה שיולדת כדוגמת נחש, תמאה לידה. עכשיו, אשתו של חנינה הייתה, כמובן חמותה של קלתו של רבי חנינה, זאת אומרת, חמותי, זאת אומרת, אשתו של הרב פה שלצדך של חנינה, אומר, אמרה לי, משמחה, משם רבי יהושע, אמרה לי חמותי, אמו תמאה. אמר לה, ואמר לה, אז רבי יהושע אמר לקלה של חנינה, מאיזה טעם? את יודעת מה הטעם? שלכן חמותך אמרה לך, שאישה שיולדת כדוגמת נחש, היא תמאה לידה? אז היא אמרה לו, כן, אני זוכרת את הטעם. הועיל וגלגל עינו, עגול כשל אדם, הגלגל העין של הנחש הוא עגול כמו של האדם, אז הוא דומה לאדם בעניין הזה, אז הוא מתמק כמו אדם. צודקת? מתוך דבריה נזכר רבי יהושע, כן, אני באמת ככה פסקתי. אני עכשיו רץ אחרי חנינה, האחיין שלי, להביא אותו לרבן גמליאל, בשביל שהוא יגיד לרבן גמליאל מאיפה הוא פוסק את ההלכה הזאת, שאישה יולדת כדמות נחש, התמאה לידה, אני הרי אומר את ההלכה הזאת, זה הלכה משמי. מתוך דבריה נזכר רבי יהושע, שהוא באמת ככה הורה, שלח לו לרבן גמליאל, אתה מתפלא מאיפה חנינה מורה הלכה כזאת, שהאישה שיולדת כדמות נחש נחשבת יולדת? מפי אורה חנינה, ממני הוא אורה את ההלכה הזאת, שימות מאה ולא מעצמה. אמר רבי, בוא תלמד מוסר השכל מההלכה הזאת. שמע מינה, צורובה מרבנן דאמר מילתא, כשתלמיד חכם בא לומר הלכה, לימה בטעמה, שתמיד יסביר גם את הטעם של ההלכה הזאת. חוץ מזה שזה דבר מאוד טוב, וזה נותן טעם ונופח לדברי תורה, זה נותן עוד דבר. דחימד קרו לימיד קר. אחר כך, כשהוא ישכח את ההלכה הזאת, יגידו, אתה ככה אמרת, לא זוכר. אבל אתה הסברת שזה בגלל כך וכך, פה הוא כבר ייזכר. ואז באמת יהיה תועלת שיוכלו באמת לבסס את ההלכה הזאת. אומרת המשנה, המפלת שפיר. שפיר הכוונה אור שהוולד נוצר בתוך האור הזה. זה האור של הוולד. אבל הוא עדיין לא הספיק ככה להיקשר באיברים, בבשר, בגידים ובעצמות, אלא הוא מלא מים, או שהוא מלא דם, או שהוא מלא גנונים, הכוונה נוזל בכל מיני צבעים. אינה חוששת לוולד. היא לא חוששת אפילו שזה ולד, אלא היא לא תמאה לידה, זה לא נקרא בכלל לידה. ואם היה מרוקם, אם כבר קצת מהאיברים ניכרים בו, עכשיו ולד והיא תמאה תומת לידה, אבל אנחנו לא יודעים אם זה זכר או נקבה, אז מה עושים? תשב לזכר ולנקבה. מחמירים בה גם חומרות של זכר וגם חומרות של נקבה. זאת אומרת, אישה שיולדת זכר, היא תמאה 7 ימים ו-33 ימים היא תאורה אחר כך. אם יולדת נקבה, היא תמאה שבועיים ו-66 ימים היא תאורה אחר כך. אז פה, כיוון שמחמירים את שתי החומרות, היא תהיה תמאה שבועיים, וימי תאורה יהיו לו רק 26 יום שאחר כך. המפלת, כן, 26 יום, זאת אומרת עד סוף ה-40 יום. עכשיו, אישה מפלת סנדל. מה זה סנדל? הפנים שלו נמאחו ולא ניכר צורת הפנים שלו. בדרך כלל זה קורה מכיוון שהוא היה עם תאום, והתאום מאח לו את הפנים. או אישה שמפילה שיליה. השיליה זה המעטפת, שם נמצא הוולד כשהוולד במי אמו. פה היא מפילה רק את השיליה. אבל יש כלל, אין שיליה בלי ולד. אם יש שיליה, סימן שיש ולד, אז מכיוון שבמקרים האלה יש לנו ספק אם הוולד הוא זכר או נקבה, תשב לזכר ולנקבה, מחמירים בה גם 14 ימי תומה, וימי תארה היא רק עד 40 יום, סך הכל 26 יום. שואלת הגמרא, ביש למה, כשאנחנו לומדים במשנה שאישה שמפלת אור של ולד, מלא מים, דם, לא חוששים שזה ולד, כיוון שדם ומים לא כלום היא, זה לא נחשב ולד. אלא אם היא מפלת שפיר עם גנונים, צבעים בגוונים, עם נוזלים בגוונים שונים, למה לא נחשוש אולי יש פה איזה ולד? ניחוש שם הוולד, אבא ונימוח, אולי באמת היה פה ולד והוא נימוח, ותהיה את מאה מספק, כי יכול להיות שבאמת כן הפילה ולד. אמר רבי, כמה יין חי שתת אמו, שנימוח היא ברה, הוא ברה בתוך מאה, זאת אומרת, הוא אומר את זה בצורה של, בצורה כזאת, זאת אומרת, כמה יכול להיות שעובר יהיה נימוח במאה אמו? כאילו, כמה יין, כמעט, כאילו, רוצה להגיד, בשביל שהעובר יהיה נימוח, צריך שהאישה תשתה איזה משהו מאוד חריף. כמה יין חי, פעם בזמן חזל, יין, ככה כמו שהוא, היה מאוד מאוד חריף. היו חייבים למזוג אותו בהרבה מים, בשתי שליש מים, אפילו שלוש, שלושת רבעי מים, היו צריכים למזוג אותו בהרבה מים. והיא שתתה, מה, כל כך הרבה יין חי, חריף היא שתתה, עד שהוולד הזה נימוח? זה לא שכיח, לא חוששים שהיה פה ולד והוא נימוח. רבא אמר, לא מסתבר שהיה פה עובר ונימוח. למה? כי כתוב כאן ששפיר היה מלא גוונים. מלא, כולו מלא בנוזלים, תנן. ואם איתה דהית מוחי, איתמח, הדרך הוא שאם יש ולד שחלילה נימוח, בתוך השפיר, מחסר חסר, הוא לא צריך להיות מלא בגנונים, צריך קצת להיות חסר, ככה זה הדרך. כי כשהוא נימוח, אז הוא אמור להיות טיפה חסר, לא יכול להיות שהוא נשאר באותו נפח. רב עדה ברעבה אמר, מסתבר שלא היה פה עובר שנימוח, למה? כי כתוב שהוא היה מלא גוונים תנן, בכמה סוגי צבעים. ואם איתה להתמוך התמח, המציאות היא שכשיש חלילה עובר שהוא נימוח, כולה בחד גב נאבקאי, הגוון של הנוזל היה צריך להיות באותו צבע. אם יש כמה צבעים, זה לא בגלל הוולד. טניה, אבא שאול אומר, קובר מתים הייתי. זכה לעסוק בחסד של אמת ולקבור מתים. והייתי מסתכל בעצמות של מתים ומתבונן בהם, הייתי רואה הבדל. שהשוטה יין חי, אדם שהיה רגיל בחיים שלו לשתות יין חריף, יין חי, שלא מזג אותו כמו שהיו רגילים בזמנם למזוג במים, עצמותיו שרופים. ברוב החריפות של היין. אדם ששתה יין מזוג עם יותר מדי הרבה מים, יין דליל מדי, עצמותיו היו סחויים, הכוונה שחורים. פירוש אחר ברש"י, שלא היה מוח עצם בעצמות. אבל אדם ששותה יין כמו שצריך, כראוי, עצמותיו משוחין, יש בהם מספיק מוח. זה דבר אחד שראיתי. דבר נוסף, וכל מי ששתייתו מרובה מאכילתו, שיותר שותה מאוכל, עצמותיו שרופים. מי שאכילתו מרובה יותר משתייתו, עצמותיו שחויים, גם כן, כמו שאמרנו קודם, או שחורים או בלי מוח עצם. מי שהשתייה והאכילה שלו כראוי, שותה כמו שצריך, מאוכל כמו שצריך, באותו יחס כמו שצריך לאכול ולשתות, עצמותיו משוחין, כראוי עם מוח עצם. טניה, אבא שאול אומר, והיא תימה רבי יוחנן, יש כאלה אומרים שרבי יוחנן אמר את זה, קובר מתים הייתי, גם אני עסקתי בחסד של אמת, לקבור מתים. פעם אחת רצתי אחר צבי בשביל לתפוס את הצבי, ונכנסתי אחרי הצבי, תוך כדי מרוצה, בקולית, בתוך עצם ירך של מת. שהוא היה חלול. והצבי ברח, הוא יצטרך להיכנס לתוך העצם של המת, עצם ענקית. תכף נראה של מי זה היה. ורצתי אחריו שלוש פרסאות בתוך העצם של המת. וצבי לא הגעתי. לא הצלחתי לתפוס את הצבי כי הוא הצליח לברוח ממני. וכולית לא קלטה, אבל אחרי שלוש פרסאות עדיין העצם הזאת לא הסתיימה. עצם כל כך ענקית. התפלאתי מה זה. כשחזרתי לאחוריי, יצאתי מהעצם. אז האנשים אמרו לי, אתה יודע של מי העצם הזאת הייתה? של אוג מלך הבשן הייתה. אדם גבוה מאוד, וזה העצם שלו. עד כאן דף כ"ד.